שלום וברוכים הבאים לרוורסים פלטפורמה. הפרק הזה הוא לא פרק טיפוסי, לפנינו הרצאה שעברה בכנס רוורסים 2017. האזנה נעימה.
אהלן, אז אני שירה ואני מכורה לטלפון. אני אתחיל מסיפור קצת מביך. לפני כמה שבועות הייתי צריכה למצוא תמונה מאיזשהו מיטאפ שהייתי בו, וזאת התמונה שמצאתי. זאת תמונה של הקהל ממיטאפ של UX סלון, וחדי העין יכולים למצוא אותי כאן, בשורה הראשונה, שקועה לעומק בטלפון שלי. זה לא כי המיטאפ לא היה מעניין, ההרצאות היו ממש מעולות, אבל אני פשוט לא מצליחה להתנתק. עד לפני שנתיים בערך הייתי חיית מובייל מטורפת. עשיתי הכל מהטלפון כל הזמן, עניתי לכל הודעה מיד בכל פלטפורמה, שלחתי מיילים ארוכים מהטלפון, הייתי מחוברת כל הזמן. אם הייתה תחרות הקלדה באייפון, אני די בטוחה שהייתי לוקחת מקום ראשון, וחברים היו צוחקים עליי שלהסתכל על הלסטין שלי בוואטסאפ זה כמו להסתכל בשעון. באמת. ואז יום אחד התחילו לי כאבים מוזרים באגודל ימין. וכמה ימים אחרי זה התחילו לי אותם כאבים גם באגודל שמאל. ואז התחילה סאגה של רופאים ובדיקות ותרופות, מפה לשם איזושהי דלקת גידים שלא ממש יודעים מה לעשות איתה ואיך לרפא אותה. והדבר היחיד שבאמת עוזר זה מבחינתי הגרוע מכל, וזה להתנזר מהטלפון. אז לצערי הייתי צריכה להכניס כל מיני שינויים בחיים שלי ולהתחיל לשנות את ההרגלים האלה שאני כבר כל כך מכורה אליהם. אז היום אני באמת עדיין לא יכולה להתנתק, אני עדיין סובלת מאותם כאבים, אבל אני מתנהלת ממש אחרת. אני משתמשת בטלפון כמה שפחות, אני עונה להודעות כמה שאני יכולה מהמחשב, אני ממש פותחת את הלפטופ בבית בשביל לענות לוואטסאפים, אני כמעט לא עונה למיילים, כמעט לא שולחת מיילים בכלל מהטלפון, רק קוראת. וזה שינוי שהוא בתהליך ולוקח הרבה זמן לעשות אותו. הייתי בטוחה שזאת בעיה מוזרה שלי, שקרתה רק לי, אבל לאט לאט אני מתחילה לשמוע יותר ויותר סיפורים מאנשים שנגיד שדרגו את הטלפון לטלפון גדול יותר, ופתאום יש להם כל מיני כאבים מוזרים באצבעות. אז זאת לא רק בעיה שלי. והבעיה הזאת בעיניי מעידה על איזשהו שינוי שאנחנו עוברים, וגם מאוד מתחברת לי לכל מיני פיצ'רים וכל מיני יכולות שאנחנו רואים בכל מיני אפליקציות בזמן האחרון, שמתבססים על השינוי הזה של ההתנהגות שלנו. ואחד מהם זה השינוי של Smart Replies, זה פיצ'ר של Smart Replies שאנחנו רואים יותר ויותר בכל מיני מקומות, וזה גם התחום שאנחנו עובדים עליו בקבוצה שאני נמצאת בה במייקרוסופט. ועל זה אני קצת אדבר יותר בהמשך. אז באמת כולנו מאוד מחוברים לנייד, זאת לא רק אני. תרימו את היד אם מאז הפסקת צהריים הספקתם לבדוק את הטלפון שלכם לפחות כמה פעמים. אז כמו שאתם רואים כולנו, כנראה שגם אני אם לא הייתי כאן, כנראה הייתי יושבת פה ומסתכלת בטלפון שלי תוך כדי שאני מקשיבה. זאת לא רק התחושה בחדר הזה, גם המספרים נראים ככה. 79% ממשתמשי הסמארטפונים משתמשים בטלפון לענות, לקרוא ולענות למיילים, 80% משתמשים במסג'ינג אפליקיישנס, זה קורה בכל מקום, בכל העולם, בטח שאצל אנשים טכנולוגיים כמונו. אז אנחנו באמת בתור יוזרים משתנים. אנחנו גם נהיים יותר ויותר עסוקים, אנחנו עושים המון מולטיטאסקינג, אנחנו זזים כל הזמן מפלטפורמה לפלטפורמה, מאפליקציה לאפליקציה, אנחנו עושים המון המון דברים במקביל. ויחד עם זה אנחנו גם נהיים יותר עצלנים. אנחנו משתנים בכל מיני דרכים, וגם בתור מפתחים או אנשי פרודקט ואנשי UX, אנחנו יודעים היום שליוזרים אין הרבה קשב, במיוחד בעולם של מובייל. אם אנחנו מפתחים משהו למובייל, זה צריך להיות ממש ממש פשוט. הכל צריך להיות one click away, אחרת הם פשוט לא ישתמשו באפליקציה. אז כל השינויים האלה שלנו בתור משתמשים, מובילים לכל מיני פיצ'רים חדשים שאנחנו מתחילים לראות בכל מיני מקומות, כי יש לנו צרכים חדשים. אז דוגמה אחת זה הסווייפ קיבורדס למיניהם. זה בעצם כל מיני מקלדות שכולנו מכירים שמאפשרות לי להקליד מילים בלי לכתוב כל אות בעצמי, אלא ממש להעביר את האצבע על המקלדת ולהרים אותה הרבה פחות פעמים. זה חוסך לי קליקים, זה חוסך לי זמן. עוד דוגמה זה הודעות voice שאנחנו רואים בארץ, למשל בוואטסאפ, ממש הרבה. אנחנו רואים את זה גם הרבה אצל הדור היותר צעיר. אני רואה את זה כשאני מסתובבת ברחוב, כשאני נוסעת באוטובוסים. חבר'ה צעירים שמשתמשים בפיצ'ר הזה, גם במקומות שהם פאבליק לגמרי. אני רואה את זה גם אצל אחותי הקטנה למשל, שככה היא מתנהלת כל הזמן עם החברים שלה. וזה מאפשר להעביר מסרים הרבה יותר ארוכים והרבה יותר מורכבים, יותר מהר וכמובן שעם פחות קליקים. עוד דוגמה זה כל האמוג'יז למיניהם, כל מיני סמיילים וגיפים שאנחנו יכולים לשלוח, וגם הם מאפשרים לנו להעביר מסרים שהם יותר מורכבים, הרבה יותר בקלות, עם הרבה פחות קליקים והרבה פחות מילים. ועוד דוגמה היא הקטגוריה של Smart Replies. בעצם מדובר על כל מיני אפשרויות לתשובות אוטומטיות שכבר נכתבו בשבילי, על סמך הקונטקסט של השיחה, ואני יכולה לבחור בקליק אחד להשתמש באיזושהי תשובה שכבר נכתבה בשבילי. וכמובן שזה חוסך לי קליקים. באזור הזה אני רוצה להתמקד בהמשך, כי זה אזור שהוא הרבה יותר מורכב. בניגוד לשלושת הראשונים, יש פה הרבה יותר עומק, הרבה יותר עבודה של AI ושל Machine Learning, והרבה יותר מורכבות. אז בואו נראה כמה דוגמאות. אז דוגמה אחת שבטח רובכם מכירים היא ה-Quick Replies של LinkedIn. זו דוגמה יחסית פשוטה. למשל במקרה הזה אפשר לראות שפנו אליי, מישהי פנתה אליי, היא רצתה להציע לי איזשהו תפקיד, ולינקדאין מזהים את סוג השאלה ומציעים לי כמה אופציות לתשובות. אני יכולה להגיד שאני מעוניינת, שלא עכשיו, או שלא תודה. עכשיו זה בדיוק סוג ההודעות שממש אין לנו כוח לענות עליהן. כי אנחנו לא בטוחים מה בדיוק להגיד, ואם זה מעניין אותי או לא מעניין אותי, ולא נעים להגיד עכשיו לא, אז אולי אני אענה אחר כך, ובסוף כנראה שאני לא אענה בכלל. ברגע שלינקדאין נתנו לי את שלושת האפשרויות האלה, יש סיכוי הרבה יותר גבוה שאני אקליק על משהו ושאני אענה. דוגמה יותר חכמה אפשר לראות בגוגל אינבוקס למשל. גוגל הוציאו את הפיצ'ר של Smart Replies בסוף 2015 כבר, באפליקציה של אינבוקס. וכבר במרץ 2016 הם פרסמו ש10% מהמיילים שנשלחים מתוך אותה אפליקציה משתמשים בפיצ'ר הזה. שזה מספר מטורף, אני בטוחה שמאז הוא גם גדל. אז הם גם הוציאו את היכולות האלה בווב, ואני מניחה שהיום רובכם גם מכירים אותם, כי לפני כמה חודשים הם הוציאו אותם גם באפליקציה ג'ימייל הרגילה. אז אם אתם משתמשים באפליקציה ג'ימייל וכותבים מיילים באנגלית, בטח נתקלתם בפיצ'ר הזה. יש גם את הסמארט קיבורדס למיניהם. כל מיני מקלדות חכמות שיודעות ללמוד גם על סמך הניסיון שלי וגם על סמך ניסיון של אחרים. ולנסות לצפות מה תהיה המילה הבאה שאני הולכת להשתמש בה, או אפילו מה יהיה האמוג'י הבא שאני הולכת להשתמש בו. ולאפשר לי ממש בקליק אחד לבחור את המילה הבאה ולא להקליד אותה בעצמי. גם פייסבוק נכנסו למשחק הזה, עם הצעות שהן powered by M. פייסבוק בעצם בתוך הצ'אט במסנג'ר, יודעים להציע לי כל מיני הצעות לפעולות שיעזרו לי. זה יכול להיות פעולות, זה יכול להיות תשובות, זה יכול להיות סטיקרים למשל, או לאפשר לי לתכנן תוכנית עם חברים, להזמין יחד מונית, להעביר למישהו כסף. כל מיני פעולות שמאוד רלוונטיות בעולם תוכן הזה של פייסבוק. והיום אני יכולה גם לשמחתי לספר שגם במייקרוסופט אנחנו עובדים בתחום הזה. בעצם בשנתיים האחרונות הצוות שלנו עובד על להביא את קורטנה לסקייפ, ויחד עם זה את כל הקטגוריה של Smart Replies ו-Smart Suggestions. אז קורטנה, למי שלא מכיר, על רגל אחת, זאת העוזרת האישית הדיגיטלית של מייקרוסופט. והיא יודעת לעשות הרבה דברים חכמים שעוזרת אישית דיגיטלית יודעת לעשות. היא נמצאת בווינדוס, ב-iOS ובאנדרואיד, ובשנתיים האחרונות אנחנו עובדים על להביא אותה לסקייפ. אבל מה שמעניין ומה שמיוחד בסקייפ, זה ששם יש לה איזשהו סופר פאוור חדש שאין לה בשום מקום אחר. היא יודעת לעזור לי בתוך הצ'אטים שלי עם חברים שלי. היא יודעת לזהות על מה אנחנו מדברים ולראות איך היא יכולה לעזור לי בתוך השיחה הזאת וממש ללחוש לי באוזן. אז בואו נראה כמה דוגמאות לדברים שקורטנה יכולה לעשות. אז קודם כל יש את ה-Smart Replies. על סמך הקונטקסט של השיחה גם קורטנה יודעת להציע לי תשובות או תגובות בתוך השיחה שאני יכולה בקליק אחד ללחוץ עליהן והן יישלחו בתור תשובה. ושוב לחסוך לי קליקים. היא גם יודעת לזהות אם אנחנו מדברים על איזושהי ישות מסוימת, למשל במקרה הזה סרט, זאת יכולה גם להיות מסעדה למשל, ולהציע לי מידע רלוונטי על אותה ישות. אז נגיד שאנחנו מתכתבים על ללכת לסרט, וקורטנה מזהה שמדובר פה בסרט, אז בקליק אחד היא מציעה לי מידע על אותו סרט. היא בעצם חוסכת לי לסגור את השיחה בסקייפ, ללכת לפתוח IMDb, לחפש את הסרט, לראות מה הציון שלו, מה האורך שלו, או את המידע שמעניין אותי, ואז לחזור לשיחה להמשיך לדבר על הסרט. את המידע הזה היא בעצם לוחשת לי באוזן. אני יכולה ללחוץ על שייר ולשלוח את זה לתוך השיחה, אבל היא כבר לחשה לי באוזן את המידע שכנראה יעזור לי להמשיך את השיחה בלי הפרעות ובלי לצאת החוצה. היא גם יודעת לזהות אם מישהו ביקש ממני משהו, למשל בשיחה, או אם אני אמרתי שאני אעשה משהו, נגיד שהתכתבנו על הסרט ואמרתי שסבבה, אני אקנה את הכרטיסים. אז היא יודעת לזהות את זה ולהציע לי ממש בקליק אחד לייצר רימיינדר. ושוב היא חוסכת לי לסגור את סקייפ, ללכת לקלנדר או לאפליקציית רימיינדרים שלי, לייצר רימיינדר ולחזור לשיחה. או בכלל לשכוח שהבטחתי את זה ואולי לפספס את המשימה. אז פה אני יכולה לעשות את זה ממש בקלות. אז כל התחום הזה של Smart Suggestions ו-Smart Replies, זה תחום שהוא ממש בצמיחה ואנחנו רואים אותו קורה בהרבה מאוד אפליקציות והרבה פלטפורמות. ויש לו המון עומק טכנולוגי, אני חושבת שבחדר הזה זה יחסית ברור לנו, יש פה הרבה AI והרבה Machine Learning והרבה מאוד עבודת Research. אבל יחד עם זה יש פה עוד כל מיני סוגים נוספים של אתגרים, חלקם אתגרים שהם אתגרי פרודקט ועוד כל מיני סוגים. ואני רוצה קצת לגעת בהם בנגיעות מהניסיון שלנו. אז אתגר אחד זה אתגר הפרסונליזיישן. כי ההצעות האלה שאני מקבלת בשיחה חייבות להיות פרסונליזד ומתאימות עבורי. אם הן לא מתאימות לי אני כנראה לא אשתמש בהן. ופרסונליזיישן יכול להגיע בכל מיני צורות. למשל הסגנון האישי שלי. כשאני כותבת הודעה או כשכל אחד מכם כותב הודעה, אנחנו מתנסחים בצורה אחרת. אנחנו בוחרים מילים אחרות, אנחנו נבחר איזשהו ניסוח שונה. יכול להיות שאני אומרת סבבה ואחלה, ומישהו אחר יגיד טוב ואוקיי. יכול להיות שאני משתמשת המון בסימני קריאה ומישהו אחר בכלל לא. ואם ההצעות שנקבל לא יתאימו לסגנון שלנו, אנחנו פשוט לא נשתמש בהן. עוד נקודה שמעניין לחשוב עליה היא מערכות יחסים. כשאני מתכתבת באותה אפליקציה עם המנהלת שלי או עם אמא שלי או עם בן הזוג שלי, אני מתנסחת אחרת לגמרי. אני בוחרת במילים אחרות, אני מתנהלת אחרת, ולכן ההצעות שיתאימו לי בצ'אט אחד לאו דווקא יתאימו לי בצ'אט אחר. וזה גם משהו שמאוד חשוב לקחת בחשבון. יש גם את כל הסוגיה של תרבות. כרגע כל התחום הזה הוא יחסית צעיר ואנחנו לרוב מתעסקים באנגלית. אבל גם כשישראלים מתכתבים באנגלית, הם מתנהלים אחרת מאשר אמריקאים שמתכתבים באנגלית או סינים שמתכתבים באנגלית. ואם בתור ישראלית אני אקבל הצעות שלא מתאימות לסגנון שלי או לניסוח שלי או משתמשות אפילו במילים שאני כנראה לא מכירה, אין סיכוי שאני אקליק עליהם. כל הדבר הזה כמובן שהוא מסתבך עוד יותר כשאנחנו חושבים על שפות נוספות. כי אז אנחנו צריכים לאמן לגמרי מחדש מודלים קיימים שבנינו או לבנות מודלים חדשים לגמרי שיתאימו לאותם שפות. אז פה יש עוד המון עבודה. עוד אתגר מעניין שאנחנו מתעסקים בו כל הזמן, זה אתגר הפרייבסי. אנחנו מתעסקים במידע נורא רגיש, אלה שיחות של משתמשים, זה אולי המידע הכי רגיש שיצא לי להתעסק בו בכל השנים שאני עובדת במייקרוסופט. ואנחנו מאוד נזהרים כשאנחנו מתעסקים במידע כזה. הרבה פעמים היו כל מיני שערוריות, וזה קורה מאוד בקלות, בעיקר בחברות אמריקאיות גדולות שכולם אוהבים לשנוא, שאפשר להציג דברים בכל מיני דרכים, או לתפוס איזושהי בעיית פרייבסי ולהפוך אותה לשערורייה גדולה. קצת דוגמאות שראיתי, וממש במקרה זה גוגל, זה יכולה להיות כל חברה אחרת, בעיקר בחברות גדולות שאנשים אוהבים לשנוא, אבל גוגל הוציאו לפני שנים ספורות את אפליקציית אלו, שזאת אפליקציית מסג'ינג, ודי מהר הסתבר שהם שומרים את ההודעות. ואז היה הרבה רעש סביב זה, אתם יכולים לראות קצת טוויטים שהיו סביב הנושא. אז זה מייצר המון רעש, וכמובן שאנחנו לא רוצים להיות שם. ובכלל, בתור חברה אמריקאית גדולה, ואני בטוחה שזה קורה גם אצלם, יש אנשים שהתפקיד שלהם הוא לוודא שאנחנו מתעסקים עם המידע בצורה הכי נכונה שאפשר, גם מבחינת פרייבסי, מבחינת סקיוריטי ומבחינת ליגל. והרבה פעמים האנשים האלה גם מפריעים לי לעשות את העבודה שלי ולייצר את המוצר שיעבוד הכי טוב וייצא החוצה הכי מהר, אבל ככה אנחנו באמת שומרים על המשתמשים שלנו. אז איך אנחנו מתנהלים עם מידע כזה שהוא רגיש? יש כל מיני דברים שאנחנו עושים. למשל, אנונימיזיישן של הדאטה. כל ההודעות שעוברות דרך הפייפליין שלנו, אגב, לא נשמרות בשום מקום, רק עוברות בתוך המערכת, ואנחנו מהר מאוד מנתקים את ה-ID של היוזר מתוך ההודעה עצמה. זה אומר שאין לנו שום דרך לחבר הודעה שכבר קיימת במערכת למי המשתמש ששלח אותה. אין לנו גם יכולת לקשר בין הודעה אחת להודעה הבאה בשיחה ולייצר את הקונטקסט, שזה כמובן גם מגביל אותנו הרבה פעמים, כי אנחנו יכולים לעשות את העבודה שלנו קצת פחות טוב. אבל זה איזשהו מחיר שאנחנו חייבים לשלם. ולפעמים לחשוב בצורה יצירתית ולראות איך אנחנו יכולים כן לתת יותר value למרות המגבלות האלה. אנחנו עושים גם סקראבינג של הדאטה. יש לנו אלגוריתמים שדרכם עובר כל המידע, והם מנסים לחפש מידע שיכול להיות מידע רגיש. למשל, שמות של אנשים, שמות של מקומות, מספרים, כי אולי מישהו שלח את מספר האשראי שלו בסקייפ, אני לא יודעת. אז את כל המידע הזה אנחנו יודעים לזהות ולהחליף אותו במידע אחר חלופי. ורק אז להמשיך לשלוח את ההודעה בתוך המערכות שלנו. יש גם המון התייחסות לכל סוגי הדאטה שעוברים במערכת. יש לנו מיפוי בעצם מאוד מאוד מסודר של איזה סוגי מידע יש לנו ומה אנחנו עושים עם כל סוג מידע כזה. אז על כל סוג מידע אנחנו יודעים להגיד איפה הוא עובר בדיוק בתוך המערכת, איפה הוא נשמר אם הוא נשמר, איך הוא נשמר, לכמה זמן הוא נשמר, מתי אנחנו מוחקים אותו ואיך. ובעצם אנחנו עושים ריוויו מסודר על כל סוגי המידע האלה כדי לוודא שאנחנו לא שומרים שום דבר שאנחנו לא חייבים. למשל, אם לאיזשהו פיצ'ר אנחנו צריכים לאסוף את הלוקיישן של היוזר, זה מידע שאנחנו יודעים שהוא מאוד מאוד רגיש. וגם אם אנחנו חייבים לשמור אותו לאיזושהי תקופה, אז למשל נוריד לו את אחוז הדיוק לשתי ספרות אחרי נקודה של הלאט לונג, ואז נוכל לשמור אותו לכמה ימים כי זה מידע קצת פחות רגיש, אבל גם אז אנחנו נדאג למחוק אותו. יש גם התייחסות שונה למידע שהוא raw data, או מידע שהמערכת למדה על סמך raw data. למשל, אם אני אחזור לדוגמה של הלוקיישן, משהו שעשינו בפרויקט אחר בקורטנה, כשניסינו להבין איפה היוזר גר ואיפה הוא עובד, כדי לתת לו כל מיני הצעות שמתאימות למידע הזה, לתת לו כל מיני המלצות ומידע על טראפיק וכאלה. אז כשאנחנו מסתכלים על raw data ומסתכלים על נגיד location history של שבוע, זה באמת מידע מאוד מאוד רגיש, לדעת איפה אני הייתי בכל כמה שעות במשך השבוע האחרון. אבל אם אנחנו מורידים את הדיוק שלו ושומרים אותו לכמה ימים, זה פחות נורא. ואם על סמך המידע הזה למדנו איפה אני גרה, אז אנחנו יכולים כבר למחוק את כל ה-raw data הזה שאספנו, ולשמור רק את המסקנה שצלחנו להסיק בסוף. ואז אנחנו גם נשאל את היוזרים, אנחנו יכולים. אני חושבת שאתה גר פה, זה נכון או לא נכון? ברגע שהיוזר מאשר לי שהוא גר באמת באותו מקום, אני יכולה להתייחס לזה כמידע שהוא נתן לי, ומידע שהוא כנראה בכלל לא רגיש. ואז לאט לאט אנחנו יכולים להקל את התנאים ולאפשר למערכת לעשות יותר. עוד סוגיה מעניינת היא ההחלטה של איפה אנחנו רוצים להשקיע בצעד הבא. זאת סוגיה שהיא רלוונטית בכל סוג של מוצר. מה הפיצ'ר הבא שאנחנו רוצים לפתח, מה הפיצ'ר הבא שאנחנו רוצים לשפר, אם יש איזשהו שיפור שאנחנו רוצים להכניס עכשיו או שעדיף לחכות לאחר כך, ומה באמת ייתן יותר value למשתמשים שלנו. הסוגיה הזאת היא בעייתית במיוחד כשאנחנו עובדים על מוצר שעדיין לא יצא למשתמשים אמיתיים. כי אין לנו שום דרך באמת למדוד ובאמת לדעת מה יותר חשוב. אז הרבה פעמים אנחנו נאלצים לעבוד עם אינטואיציות ועם ידע שיש לנו ממוצרים אחרים, ממחקרים שאולי קראנו, אבל זאת אף פעם לא בדיוק התשובה הכי טובה, כי אנחנו לא יודעים מה יקרה בשטח. ולצערי, בחברות גדולות לוקח יותר זמן להוציא מוצר לשטח, אנחנו לא סטארט-אפ, ובכל זאת באמת עבדנו כמעט שנתיים על המוצר עד שהוצאנו אותו. אז בתקופה הזאת היו לנו כל מיני השערות, שלא ידענו כמה הן נכונות או לא נכונות, רק היו לנו כל מיני אינטואיציות, כמובן שהשתמשנו במוצר בעצמנו, אבל אנחנו לא היוזרים. למשל, אחד הדברים, כשהתחלנו לעבוד על קורטנה בסקייפ, בכלל היינו מפוקסים על קורטנה בתור בוט, שאפשר להתכתב איתה בשיחה שהיא אחד על אחד, לשאול אותה שאלות כמו בכל מקום אחר, ולהשתמש במידע הזה. היא יכולה לעזור לי, היא יכולה לתת לי רימיינדרים, כמו בכל מקום אחר. ועם הזמן, עם השימוש שלנו גם, הבנו שבעצם הערך הכי משמעותי שקורטנה נותנת בסקייפ, זה ההצעות של ה-Smart Replies, ה-Smart Suggestions, שאנחנו רואים בתוך השיחות. כי בעצם היא מגיעה למקום שבו כבר יש לי הרגלים. אני נמצאת בשיחה עם אנשים אחרים, עם קבוצה או עם מישהו מהחברים שלי, ושם קורטנה יכולה להיכנס לתוך המקום שבו אני כבר נמצאת, ולנסות לתת לי ערך כבר שם. אני לא צריכה בתור משתמשת לייצר איזשהו הרגל חדש של ללכת למקום אחר ולבדוק. אז בעצם הייתה לנו איזושהי השערה שרוב השימוש הולך להיות שם. וזה בעצם אומר שאנחנו רוצים להשקיע יותר באזור הזה. אבל לא היו לנו הוכחות, לא ידענו אם זה באמת נכון. ואז יצאנו החוצה למשתמשים אמיתיים, וסוף סוף אפשר היה להתחיל להבין מה קורה פה. אז בעצם לפני חודשיים יצאנו פעם ראשונה למשתמשים, יצאנו אז בצורה יחסית מצומצמת ל-2,000 יוזרים שהם סקייפ אינסיידרס, ואז התחלנו לראות מה קורה. אז אפשר לראות פה באמת משהו מעניין. הגרף הזה מראה את השימוש, את הצ'אטים עם קורטנה, את השיחות עם קורטנה ואת הקליקים על הצעות שקורטנה נותנת לי בשיחות עם אנשים. אז הצ'אט עם קורטנה זה הכחול, ואפשר לראות שבאמת בהתחלה היה שם פיק מאוד מאוד גבוה. שזה הגיוני כי זה פיצ'ר חדש, בשביל להתחבר אליו צריך לדבר עם קורטנה ולתת אופט-אין, לתת הרשאות לכל מה שקורטנה מבקשת. ואז כבר מתוך השיחה הזאת רוב המשתמשים נשארים בתוך השיחה, שואלים כמה שאלות, מנסים להבין מה עוד קורטנה יכולה לעשות בשבילם. אבל אז אפשר לראות שדי מהר התחיל לעלות גם הגרף הירוק של ההצעות בתוך השיחות. כי היוזרים האלה שהתחילו ונתנו לקורטנה הרשאות, התחילו לראות את ההצעות האלה בתוך השיחות שלהם. והם ראו שזה נותן להם ערך ובאמת הקליקו. ותוך כמה ימים שני הגרפים סוג של התחברו ביחד, כי מצד אחד המשיכו להגיע יוזרים חדשים, שהם מתחילים להתכתב עם קורטנה כדי להכיר את הפיצ'ר, מצד שני היו כבר יוזרים שהתחילו לפני שבוע, ובאמת כבר מקבלים ממנה ערך בתוך שיחות. ואז היו איזה שבוע-שבועיים שהגרפים האלה הלכו ביחד, הירידה הזאת הייתה בגלל איזושהי תקלה, אז זה לא רלוונטי, אבל אפשר לראות שעדיין הם הלכו ביחד. ואחרי בערך 3 שבועות, לא אפילו פחות, שבועיים מההשקה, התחיל להיווצר איזשהו פער בין שני הגרפים, שטעם בדיוק את ההשערה שלנו. התחלנו לראות שנוצר פער, היוזרים כבר קצת פחות דינמיים, מספר היוזרים, והם באמת יותר משתמשים בפיצ'ר שחשבנו שנותן יותר ערך. הפער הזה גם המשיך קצת לגדול, ואז הוא התייצב עם איזשהו פער בין שני הגרפים. אז עכשיו כשאנחנו יודעים מה באמת קורה בשטח, הרבה יותר קל לנו לקבל החלטות, ולדעת מה לבחור כשאנחנו מתקדמים הלאה. לדעת אם שווה להשקיע בפיצ'ר הכחול, שיש לו פחות שימוש, או להשקיע יותר בפיצ'ר הירוק. עוד נקודה מעניינת שגם מתחברת לתחום הזה, זה הנקודה של precision ו-recall. זה בעצם הטרייד-אוף הזה שאנחנו חיים איתו כל הזמן בעולם של ההמלצות, של האם אנחנו רוצים לתת מעט מאוד המלצות, אבל ממש 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 טובות, או שאנחנו רוצים להיות קצת יותר גמישים, לתת יותר המלצות ולא תמיד לקלוע בול. וזה איזשהו טרייד-אוף שכל הזמן חושבים עליו וצריך איפשהו לשים, לעצור על הגרף הזה, על הטווח הזה ולבחור משהו. ויש פה גם המון עניין של תחושות אישיות שיכול להשתנות בין אנשים שונים. כי עוד לפני שיצאנו, כשהשתמשנו במוצר רק פנימית, יצא שבאותו שבוע קיבלתי מצד אחד פידבק מההנהלה הבכירה של קורטנה, שאומר שההצעות לרימיינדרים צריכות להגיע כל הזמן. על כל הודעה שמישהו שולח צריך לאפשר לו לייצר רימיינדר. מצד שני, ממש באותו שבוע, הגיע ה-VP של סקייפ ואמר, ההצעות לרימיינדרים צריכות להרגיש כמו מג'יק. זה צריך לקרות ממש פעם ב, וכשזה קורה זה צריך להיות בול. ותכלס לא היו לי תשובות מאוד טובות לתת להם. הייתה לי את האינטואיציה שלי, ידעתי עם מי מהם אני מסכימה, אבל זאת לא תשובה מספיק טובה להנהלה. והיום כשאנחנו בחוץ ויש לנו משתמשים אמיתיים, הרבה יותר קל לנו למדוד באמת מה קורה. אז אנחנו יכולים לעשות A-B טסטינג ולהשוות כל מיני מודלים שונים ולראות מה עובד יותר טוב. ובסופו של דבר לעשות בעצמנו את הטיונינג ולעצור עם משהו שעובד יותר. אז כל הקטגוריה הזאת של Smart Replies ו-Smart Suggestions נשמעת מעולה. זה משתפר מאוד, אנחנו רואים את זה בהרבה מאוד פלטפורמות שונות. ואם באמת הטכנולוגיה תמשיך להשתפר ואנחנו נמשיך להיות או נהפוך להיות עוד יותר עצלנים, נראה שאנחנו הולכים להשתמש בזה הרבה, ואולי יש פתרון לבעיות, לאצבעות הכואבות שלי סוף סוף. אבל זה גם מעלה כל מיני שאלות מעניינות על איך הדבר הזה הולך להשפיע על התקשורת שלנו. האם אנחנו הולכים להפוך לרובוטים של תקשורת שרק מקליקים כל הזמן על הצעות, ובעצם לא צריכים לכתוב שום דבר בעצמנו, שום דבר אישי שלנו כדי לנהל שיחה? יכול להיות שהמערכות האלה כבר יכולות להתכתב בינם ובין עצמן ולא צריך אותנו בלופ? יש פה גם סוגיה משמעותית של בייס. גם אם אני בוחרת לא להשתמש בהצעות שקיבלתי, רק העובדה שראיתי את ההצעות האלה בתחתית של המסך, כבר משפיעה איפשהו על התת מודע שלי. יכול להיות שאני אבחר להשתמש במילים שראיתי שם אפילו בלי לשים לב, יכול להיות שזה ממש ישפיע על הווייב של התשובה שלי, או אפילו על המהות שלה בסופו של דבר, אפילו אם לא התכוונתי בכלל להסתכל. ובכלל הסוגיה של בייס בעולם של AI ושל Machine Learning, זאת סוגיה מאוד מעניינת. ב-2007 הייתה שערוריה, שאולי אתם זוכרים, שטענה שגוגל טרנסליט הוא שוביניסט. כי הוא תרגם משפטים כמו I'm washing the dishes, אני שוטפת כלים, ו-I'm driving a car, אני נוהג במכונית. אז זה קרה לדעתי ב-2007, אם אני זוכרת נכון, כבר עבר הרבה זמן. אבל זאת בעיה שאנחנו עדיין לא יודעים לפתור. זאת בעיה שאנחנו רואים יותר ויותר בעולם של AI. יש עוד כל מיני דוגמאות לזה, וחשוב קודם כל להיות מאוד מודעים לזה. כשאנחנו בונים כאלה מערכות, להיות מודעים ולנסות לחשוב איפה אנחנו יכולים למנוע את זה. אם זה לנקות בעצמנו את הדאטה שאנחנו משתמשים בו לטריינינג של מערכת, או אם זה להיות באמת מאוד מודעים ולחשוב על זה תוך כדי שאנחנו בונים את המערכת ולראות איפה אפשר להימנע. אין לזה עדיין פתרון אידיאלי, אבל המודעות כבר יכולה לעזור. אז אם אני חוזרת לשאלה של איך הדבר הזה הולך להשפיע על התקשורת שלנו, אני יכולה לדמיין איזשהו ציר של אפשרויות. בקצה אחד, יכול להיות שזה הולך לעבוד מעולה. אנחנו באמת יוזרים מאוד עצלנים, וככל שהיכולות האלה יעבדו טוב, אנחנו פשוט נשתמש בהם יותר. ואז יכול להיות שהם באמת נהפוך לרובוטים כאלה של שיחה. אז אמנם המערכות האלה ידעו ללמוד את הסגנון האישי שלנו, הן כבר יודעות, והם יעשו את זה כנראה יותר טוב, אבל עם הזמן זה יעשה איזשהו fade out שכזה. ובכלל, אם אנחנו חושבים על ילדים שרק מתחילים להשתמש באיזושהי אפליקציה, והאפליקציה לא מכירה אותם ולא מכירה את העדפות שלהם, הם כנראה יקבלו איזשהן הצעות דיפולטיות ויתחילו להשתמש בהן. אז עם הזמן ועם השנים אנחנו נאבד את הטאצ' האישי שלנו. ובעצם כל השיחות בסוף יראו אותו דבר. אבל בקצה השני של הסקאלה אני יכולה לדמיין משהו שונה לגמרי. יכול להיות שזה בכלל לא הולך לתפוס. יכול להיות שזה ירגיש לנו למשל לא אישי ולא אותנטי להשתמש ביכולות האלה. יש למשל את הפיצ'ר של דחיית שיחה בטלפון ששולח SMS אוטומטי, זה משהו שקיים כבר הרבה שנים, אנחנו משתמשים בו גם היום, בדרך כלל זה I'm in a meeting או משהו כזה. ושנינו יודעים, גם הצד השולח וגם הצד המקבל, אנחנו יודעים מה בדיוק קרה פה וזה נראה לנו הגיוני. אבל משהו בזה מרגיש פחות אותנטי. אנחנו לא נשתמש בפיצ'ר הזה כל הזמן ובכל הנסיבות. אז יכול להיות שהפיצ'רים האלה עדיין לא יעבדו מספיק טוב וזה עדיין ירגיש ככה. ואז אנחנו כנראה לא נשתנה בכלל, כי לא נשתמש בהם הרבה. אבל מה שאני באמת חושבת שהולך לקרות, זה איזשהו משהו באמצע. אני באמת מאמינה שהיכולות האלה מאוד מאוד שימושיות ומאוד עוזרות. אבל לא תמיד הן מתאימות. אני חושבת שהן מאוד מתאימות כשמדובר על דברים מאוד פשוטים, על תשובות פשוטות, על כל מיני תאומים, על להגיד סבבה, קבענו, לשלוח איזה סמיילי או thumbs up, לבדוק מה שלום מישהו. אבל ברגע שאני רוצה להכניס תוכן שהוא קצת יותר מהותי לשיחה ולהיכנס יותר לעומק או ממש להביע את הדעות שלי, אני אבחר להשתמש, להקליד אותם בעצמי ולא להשתמש בהצעות שהוצאו לי. כי יהיה לי הרבה יותר חשוב שהתוכן יהיה ברור ומדויק. ואיזושהי דוגמה לזה, אני ניסיתי בכמה פלטפורמות להתכתב רק עם היכולות האלה. זו דוגמה מתוך סקייפ. כשבעצם התחלתי שיחה בהיי, ואז המשכתי אותה כששני היוזרים רק מקליקים על הצעות כדי להמשיך את השיחה. וזה נראה ככה. Hi there, hi, how are you? Good and you? Good, thanks for asking. You're very welcome. Thank you, dear. No problem. ואז גם קורטנה זיהתה שיש סרט בשם No Problem, ואפשר לתת לי מידע עליו. אבל ככה זה נראה, ככה זה נראה גם אצלנו וגם בדוגמאות שניסיתי בגוגל הלו, וזה בעצם מאוד ממחיש את העובדה שזה מעולה לסמול טוק. זה מעולה לבדוק משהו מישהו ולהיות מנומסים, אבל אם אני רוצה ליזום משהו בעצמי, אם אני רוצה להזמין מישהו לאיזשהו אירוע או לספר לו מה דעתי על משהו, זה לא יגיע מההצעות האלה. זה יצטרך להגיע ממני. ולכן אני מאמינה שאנחנו עדיין הולכים להישאר באיזשהו מקום ככה באמצע הסקאלה, שהפיצ'רים האלה הולכים מאוד לעזור לנו, ואולי כן להקל עליי בסופו של דבר ועל חלקכם את הכאבים באצבעות, אבל הם עדיין לא הולכים לפתור את הבעיה הזאת עד הסוף, ואנחנו עדיין הולכים להמשיך להקליד בעצמנו ולהביע את דעתנו בעצמנו. תודה. יש לנו זמן לשאלות. זה לא בדיוק עובר את מבחן טיורינג, כי בעצם המשתמש ששולח מקבל כמה הצעות, והוא מחליט מה מתאים לו ומה לא, אז יש פה איזשהו סינון בדרך. ולדעתי רוב ההודעות שישלחו זה באמת כאלה שאתה מתחבר אליהם. יצא לי גם לראות ב-usability studies שעשינו לפני כמה חודשים, הרבה פעמים משתמשים נורא התלהבו, אמרו וואלה יש פה כמה הצעות ממש מגניבות, אני עדיין מעדיף לכתוב את ה-alan בעצמי ולא להשתמש ב-hi ו-good morning שהציעו לי, כי זה לא בדיוק הסגנון שלי. אז עוד מוקדם להגיד מה ההשפעות, אבל אני יודעת להגיד שאנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם סקייפ בשנתיים האחרונות על היכולות האלה, והם מבחינתם, הסיבה שהם רוצים את היכולות האלה זה כי הם רוצים לשפר את סקייפ, הם רוצים שלאנשים יהיה נוח יותר וקל יותר להתכתב בסקייפ. הם רוצים להיכנס יותר חזק לעולם של מסג'ינג, כי סקייפ עדיין נתפס בתור אפליקציה של וויס ווידאו. ואלה יכולות שבוודאות עוזרות. אז אני לא יודעת כמה אנשים מכירים את מה שקרה עם תאי, אבל אין לנו זמן להרחיב. בעצם לא נעשתה שם הרבה צנזורה בתוך המערכת, זה היה איזשהו ניסוי שיצא חוצה כניסוי, ואז גם האקרים החליטו לתקוף את תאי ולהזריק לכל מיני מונחים יותר בעייתיים. אז זה היה הרבה יותר פגיע. הייתה הרבה למידה בתוך החברה, מתוך מה שקרה שם, איך לא להגיע למצב הזה שוב. ואני יודעת שאנחנו עבדנו למשל בשיתוף פעולה איתם על כל מיני מאגרי מידע של מילים שהם blacklisted למשל, שאנחנו, אם תתחיל לקלל או להעיר הערות גזעניות, אנחנו לא נציע הצעות בכלל, אנחנו לא נכנסים כרגע לאזורים האלה. נגמר לנו הזמן. תודה.